מצאת? יפה, אתה רואה, בסוף מוצאים. עמוד קוף פה א', בעמודה הימנית, דיבור המתחיל, ויאמינו. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. טוב, זה פסוק טעון מאוד, יש הרבה מה לדבר על זה, מה זה ויאמינו בשם ובמשה עבדו, הרי מצאנו שלושה פעמים ענייני אמונה ביחס למשה רבנו, כשמשה מגיע פעם ראשונה אל העם, כתוב ויאמן העם, כי פקד השם את עמו. פעם שנייה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו בקריאת ים סוף. בפעם השלישית, וגם בך יאמינו לעולם במעמד הר סיני. כן, מדובר בתכנים שונים של אמונה, וזה אומר שעד שלא מגיעים למעמד הר סיני, האמונה איננה מושלמת ויש עליה קושיות. אבל כאן כתוב ויאמינו בשם ובמשה עבדו בפעם השנייה, כיוון שאנחנו לומדים את קריאת ים סוף, אז אנחנו מתעסקים באמונה הזאת. במה הם האמינו? בדיוק. פירוש. שהיו מאמינים כי הוא יתברך כל הנמצאים תחת רשותו. שימו לב למושג. בדרך כלל כשאומרים על מישהו בעידן המודרני שהוא מאמין בשם, מה פירוש הדבר? שהוא מאמין שהשם קיים. אבל אצל הקדמונים זה בכלל לא היה נושא לדיון. השאלה היא איך להאמין בשם. זאת אומרת, זה שיש מי שברא את העולם, זה כולם יודעים. השאלה היא מהו האופן שבו הוא פועל בעולם, מה היחס שלו אל העולם, על זה יש ויכוחים. וכאן הם האמינו, אם כן, בשם, שמה עושה השם, שהיו מאמינים כי הוא יתברך כל הנמצאים תחת רשותו. ולכך הוא יכול לפעול בהם ברצונו, כרצונו, מאחר שהכל תחת רשותו. זה המשמעות של האמינו בשם. שהוא יכול לפעול הכל. זה בא לדחות איזו דעה, הדעה שהשם מנותק מן העולם, או שעל כל פנים יש חלק מן המציאות שאינו תחת רשותו. למי מתכוון כאן המהר"ל, בלי להגיד את שמם? לפילוסופים. שהפילוסופים סברו שמתחת לגלגל הירח אין השגחה, כלומר העולם של האדם הוא עולם עזוב מאלוהים, ובקריאת ים סוף התברר שגם העולם התחתון איננו עזוב מאלוהים. זה הכוונה ויאמינו בשם. והוא התברך, פועל ועושה שליחותו על ידי משה, שהוא שלוחו לעשות בארץ אשר ירצה. וזהו, ויאמינו בשם, ומשה עבדו. מה זאת אומרת במשה עבדו? שמשה הוא השלוח לעשות את שליחותו של הקדוש ברוך הוא כרצונו בעולם התחתון. שימו לב שאין שום אמונה פה בתורה, למשל. כלומר, לא כתוב שהם האמינו בתורה, וזה גם לא נכון, הם באמת עוד לא האמינו בתורה. אבל האמינו בשליטה. וזה הנקודה שהתבררה בקריאת ים סוף. והאמונה הזאת קנו ישראל על ידי קריאת ים סוף, כמו שנתבהר למעלה בפרקים הרבה מאוד. לכאורה, באמת היה מקום לשאול, מה זאת אומרת? קריאת ים סוף זה מוכיח שהשם יודע לקרוע את הים. אבל האם זה מוכיח שהשם שולט בכל? אולי הוא שולט רק בים? אולי הוא אל הים? הוא לא אל הארץ או אל השמיים? אז אולי הוא רק האל של ים סוף, ולא של כל הימים שבעולם? יש פה איזה קושיה מאחורי הדברים האלה. מה אתה אומר? מכות מצרים? אתה אומר, מכות מצרים זה גם מוסיף עוד תחומים שהקדוש ברוך הוא שולט בהם. כן, יכול להיות. אבל הבעיה היא שדווקא במכות מצרים, זה הסביר לנו המהר"ל, שדווקא שם אנחנו רואים התייחדות. שמכה זו בדם היא דווקא על היאור, ומכה של החושך על האוויר. כן, ודווקא קריאת ים סוף היא מורה על שליטה כוללת. וזה מה שהוא מסביר כאן, כי הים אינו דבר פרטי. כלומר, אתה לא יכול להגיד ים פלוני, זה לא נכון. כי אין שני ימים בעולם כמו שיש כמה נהרות. ואם כן, היאור פרטי. וכן הירדן דבר פרטי. וידוע, כי יש כוחות מושלים על דברים פרטיים, משהו בחלקם. כלומר, יש כוח שמושל על היאור, יש כוח שמושל על הירדן, ואיננו זה אחד עם השני. אבל הים אינו נחשב פרטי, ולפיכך דבר זה מיוחס אל מי שהוא כל יכול ומושל על הכל. כן. יש כוחות פרטיים. נו, אז מה הבעיה? תגיד לי, רגע, יש לך עכשיו, נגיד, כוח לדבר? מאיפה הכוח הזה? זה לא, הרי זה כוח פרטי? לדבר? נו, אז איך אתה מסביר את זה? אז מה, הוא נתן לך, בסדר, אז אם הוא נתן לך נפש, רוח, נשמה וגוף וכו', אז עכשיו אתה עצמאי? לא נכון, אתה לא עצמאי. גם עכשיו, אם ירצה הקדוש ברוך הוא להטות את כוח הדיבור שלך לאן שירצה, יוכל. בסדר? אז זה שיש כוחות פרטיים, זאת המציאות, כמו שיש מציאויות פרטיות. השאלה האם יש לקדוש ברוך הוא שליטה גם באותו המכוחות הפרטיים, או לא.
אין לו שליטה?
אז התשובה היא שכן, אבל איך זה יתברר? על כל כוח וכוח פרטי זה יתברר במכות מצרים. השליטה הכוללת התבררה בים סוף. מה הבעיה בזה? כלומר, זה שיש כוחות, זה לא צריך להפריע לאף אחד, זאת המציאות. וכי כדי להשתזף, אני לא צריך שמש. אני יכול להגיד, אני אשב בחושך, והקדוש ברוך הוא ישזף אותי, כי הוא רוצה שישתזף. נכון? תשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לשמש לעשות את זה. אם הוא ירצה, יכול אחרת, אבל ככה הוא לא רוצה בינתיים. בסדר? אז יש גם כוח פרטי על היאור, יש כוח פרטי לירדן, נכון? והקדוש ברוך הוא שולט בהם. יכול לבטל את כוחה. אז לכן גם, עכשיו, מה שהתברר בקריאת ים סוף, זה השליטה הכללית על הים. והשליטה, וברגע ששליטה על הים זה שליטה כללית, אז זה מורה על שליטה בכל. זה משהו מרמה. עד כאן מובן. בסדר. ולכך אמרה רחב. כן, מעניין, הרי רחב בספר יהושע, כשהיא מדברת עם המרגלים שבאו אליה, היא אומרת שכל אנשי יריחו וכל אנשי הארץ יראים ונבהלים מפני בני ישראל, שעומדים להגיע. מה כל כך מבהיל אותם? אלוהי ישראל. מה כל כך מיוחד באלוהי ישראל? היא אומרת, כי שמענו אשר הוביש השם מים סוף. על מה היא לא מדברת? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני כנראה לא מעניין אותה. מעמד הר סיני זאת חוויה פנימית של העם היהודי. זה לא נוגע לאומות. אבל קריאת ים סוף, זה כן נוגע. לכן את זה היא מזכירה. כי זה מראה על שליטה בכל. כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. מראה כי העיקר הוא קריאת ים סוף, שעל ידו קנו האמונה בשם. ועוד. השאלה היא, אתה צודק, היה קצר בתקשורת, השאלה למה? זאת אומרת, קריאת ים סוף קדמה למעמד הר סיני ב-42 יום, נכון? אז למה את זה היא יודעת ואת השאר היא לא יודעת? יותר מזה, היא מזכירה עוד משהו שמה, שאמר על כאן הוא מביא, הוא אומר, ואשר עשה לשני מלכי האמורי לסיחון ולעוג. כלומר, היא מזכירה מאורע המרוחק מהשני ב-40 שנה.
זה כבר לסיחון. אה?
כן, סיחון ואוג היו ממש קרובים אליהם, כן? וים סוף ממש רחוק מהם. זאת אומרת שמה שחשוב לה זה ההתחלה והסוף. ההתחלה מראה על שליטה בטבע, הסוף על ניצחון פוליטי. וזה בדיוק שני הדברים שמחלילים אותם. כל השאר, הברית המיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה לא נוגע לה, זה נוגע לעם ישראל. כן.
אפשר להגיד את זה בפרקשור, כאילו...
So what? נכון, נו. אז למה זה קושיה? כן, זה מה שאני מסביר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דאג לזה שקריאת ים סוף תיוודע בעולם כולו, ולמעמד הר סיני הוא לא דאג. מה שאין, כן, אם תשאל את היהודים מה יותר חשוב, קריאת ים סוף או מתן תורה, יגידו לך שמתן תורה יותר חשוב. נכון? זה בדיוק מה שאתה אומר, בדיוק מה שאני אומר. כך שאנחנו לא חלוקים כלל וכלל, אין פה קושייה. אלא השאלה היא אחרת. מה זה אומר? זה אומר שיש התגלות השם שנוגעת לאומות העולם, ויש התגלות השם שנוגעת לישראל. כשזה נוגע לישראל, זה נוגע לתוכן פנימי של הנבואה, דבר השם שמתגלה בסיני. כשזה נוגע לאומות העולם, זה אפקטים חיצוניים, שליטה בטבע. כלומר, כשאתה שואל את הגויים, מה גורם להם אמונה? כשהם רואים נס, זה עושה להם את זה. אצל היהודים נס, אז מה הוא עשה נס? כן? זה עוד לא עושה שום דבר. בסדר? זה הבחנה מעניינת. גם בספר הכוזרי, יש דבר מאוד, 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 מאוד מעניין, שמלך כוזר מדבר, החבר מדבר עם מלך כוזר על, על משה רבנו. הוא אומר, אתה יודע מי זה משה רבנו? זה אחד כזה שנכנס לאש ולא שורפת אותו. והוא יכול לצום 40 יום. והוא יודע את העתיד ואת העבר. וחוץ מזה, הוא נבחר על ידי השם כדי לתת תורה לעם ישראל. ואז מלך כוזר אומר, וואו, הוא יודע את העבר ואת העתיד? ומה עם התורה? לא מסוגל לחזור על זה. כן? רואים את זה גם כן במאמר שני אחר כך. לא, זה עדיין מאמר ראשון. כשהחבר מסביר מה הייתה יציאת מצרים. אז הוא מדבר איתו על 10 מכות, על קריאת ים סוף. ואז מלך כוזר אומר, מה? תורה שניתנה על ידי מופתים כאלה חובה על כל שומעיו לקבלה. אבל הוא לא דיבר על תורה בכלל, הוא דיבר על קריאת ים סוף. כלומר, רואים שאצל אומות העולם, האפקט החיצוני של השליטה על הטבע, זה פועל הרבה יותר עמוק, מאשר מה שפועל על עם ישראל, שזה ההכרה של הדיבור. בסדר? כן. אני אגיד לכם יותר מזה, אני רוצה להביא לכם איזה וורט שמקובל בישיבות הליטאיות, שאומנם אני לא מסכים איתו, אבל הוא סימפטומטי. הרי כתוב ש... ביעקב אבינו, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אומר רש"י בשם חז"ל, אז מה אם אנוכי לא ידעתי? לו ידעתי, לא ישנתי. כן? כלומר, איך אני ישנתי במקום קדוש? אם הייתי יודע שזה מקום קדוש, לא הייתי ישן. מקשים ראשי הישיבות הליטאיות, אבל דווקא מה הוא מתלונן על זה שהוא ישן שם? אדרבה, על ידי השינה הזאת, הוא זכה לגילוי הגדול של סולם, מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיימה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז מה? אדרבה, הוא זכה לגילוי שכינה על ידי השינה שלו. אלא מזה אנחנו לומדים שהרי למה הוא ישן? כי הוא 14 שנה לא ישן. נכון? מה הוא עשה ב-14 שנה? למד. ככה כמו חזן. זה פעם, זה לילה ראשון אחרי 14 שנה שהוא ישן. הוא למד תורה לפני זה. אז אם הוא לא היה, אם הוא היה יודע שזה השם נמצא במקום הזה, מה הוא היה עושה? לא היה ישן, אז מה הוא היה עושה? היה לומד תורה. ואז מה היה קורה? היה לומד תורה במדרגה יותר גבוהה, שהשם נמצא במקום הזה. ואז שווה עוד שעה של לימוד תורה מכל הגילויים הרוחניים שבעולם. עד כאן דברי בעלי המוסר בישיבות הליטאיות. זה אומנם לא נכון, לא יעלה על הדעת, לומר שהגילוי של יעקב אבינו פחות שווה מלימוד תורה של שעה אחת, אבל זה בכל זאת, למה אני מביא את זה בכל זאת? כדי להראות לכם מה העם היהודי חושב על מופתים, או על גילויים עליונים. העם היהודי שואל את עצמו, תגיד לו, בסדר, אתה מסוגל עכשיו להפוך אריה לקופסה, בסדר, אבל יש לך משהו להגיד? כן, אז הוא מסביר. כן. אבל הוא מסביר לך שהים זה כללי.
זהו, אבל אולי זה מה שהוא האל הכללי של הים, אבל הוא אולי לא שולט על כוח.
נכון, אז אתה יכול להגיד, אולי בכל זאת הוא רק אל הים. התשובה היא, צריך לחבר את זה למה שאמר חכם יוסף חיים. לפני כן הרי ב-10 המכות התברר שיש שליטה לקדוש ברוך הוא על כל מיני כוחות. רק שזה היה פרטי. אז בא הים, השליטה על הים, להורות שגם השליטה על הכוחות האחרים זה היה כללי.
זה
גילוי מיטה על הכל, כן. אגב, יש הטענה הזאת, מה שהבאת עכשיו, הוא בא לידי טיטוס בעצמו, במסכת גיטין. אגב, אני רוצה לציין אנשי האינטרנט שהמסך לא דלוק, אז כך שאם אתם חושבים שאפשר עכשיו לענות על שאלות, אתם טועים. עכשיו, מובא בגמרא שטיטוס אמר, אין גבורתו אלא בים. כן? ולכן, כשהיה, שמה, כשטיטוס היה בים והמים רצו להטביע אותו, אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, אז אני אטפל בך ביבשה. כן? אז כבר שזה, בכל זאת היה משהו מזה. כן.
אפשר להגיד שגם בהר סיני היה קולות וברקים.
בדיוק, בדיוק. אז בהר סיני זה מאוד מעניין. היה קולות וברקים. נו, בשביל מה?
ביותר מזה, יש את הערב רב שהיה שם.
נכון, הערב רב התרשם מאוד מזה. אבל אני שואל, בשביל מה היו קולות וברקים בהר סיני? לכאורה זה בדיוק הפך המטרה. נכון? הקולות והברקים זה אפקטים ראשונים, נכון? מה עשו בני ישראל? אמרו, טוב, מתי זה ייגמר כבר? זה הפרסומות. אבל מתי הגילוי? זה דבר ממשי. היו קולות וברקים, בסוף אנוכי השם אלוהיך. כלומר, אני אומר את זה ברצינות, כלומר, הקולות והברקים באו כדי שבני ישראל יבחינו בהבדל שיש בין הניסים האלה לבין הדיבור. נכון? הדיבור הוא במין אחר, והראיה, הרי הם לא השתכנעו לא מקריאת ים סוף ולא מכל הקולות והברקים וכל הדברים. ממה כן השתכנעו? מהדיבור. להראות לך שזה ממין אחר. בסדר? בבקשה.
לגבי הניסים, אנחנו כן מאמינים
בניסים,
אנחנו רוצים ניסים, אנחנו מעריכים ניסים, אפשר לנסות באופן אישי,
בדיוק.
זה מלווה אותו כל הזמן.
צודק, צודק.
אני רוצה כאילו תמונה, כאילו, בסדר, אבל אם היום
יבוא משהו,
יהיה
לקופסה, הוא ענבי. נאמר ככה, אתה צודק שניסים מרגשים אותנו, אתה צודק, ואנחנו מעוניינים, יש אפילו יש ברכות על ניסים וכו'. ואף על פי כן, אם יבוא אדם ויהפוך אריה לקופסה ויאמר לעבוד עבודה זרה, נהרוג אותו. כלומר, יש משהו שהתבסס בתוכנו שיודע לתת את הגבול גם לנס. בסדר? נכון? כלומר, אצל הגויים, ברגע שמישהו יהפוך אריה לקופסה, ישמעו לכל מה שהוא יאמר. ואילו אנחנו אומרים, בסדר, אריה קופסה, יפה, אתה עומד באחד מהתנאים של ההלכה, אבל צריך לבדוק מה אתה אומר.
כי זה היהודים ככה.
זהו, כי היהודים ככה.
אני אחת אלף דעות.
לא, זה לא רק ההלכה, אחת אלף דעות. מה שחשוב זה ליהודי זה מה שיש לך לומר. בסדר? לפעמים זה בקשר קצת דומה, יש תמיד שאלה, מה מגדיר אדם כאפיקורס? יש תמיד שאלה כזאת, נכון? אדם אומר דעה מסוימת, אני לא מסכים איתך. אז לדעתי אתה אפיקורס ואני לדעתך אפיקורס, השאלה היא ברגע שלא מסכים אם זה אפיקורס הוא, מהו הגבול? בגלל זה יש מגדולי ישראל שרצו לקבוע מה שנקרא עיקרי אמונה, וגם על זה התווכחו, נכון? ומה שעולה מן הסוגיות, אני אגיד לכם מה עולה, מה הגדרה של אפיקורס. כשכבר אי אפשר לדבר איתך בבית המדרש, אתה אפיקורס. כל זמן שאתה ליד הסטנדר ואפשר לדבר איתך בלימוד, אז תגיד מה שאתה רוצה, אתה עדיין בפנים. ברגע שיצאת מבית המדרש, אז כבר הסכנה של אפיקורס. אגב, מי אומר את זה, מה שאמרתי? הרעב"ד אומר את זה. הקונסרבטיבים הם לא בבית המדרש. הם הקימו במה לעצמם. כלומר, יותר מזה, הרעב"ד אומר דבר מאוד מעניין. הרעב"ד אומר, הרמב"ם כותב שמי שאומר שלקדוש ברוך הוא יש גוף, זה מין. מין. ומה? מין. מין זה כופר, אפיקורס. אומר הרעב"ד, ולמה קרא לזה מין? ככה אמר הרעב"ד. אומר, והלא גדולים וטובים ממנו, הלכו בזאת המחשבה, לפי מה שהם ראו באגדות המשבשות את הדעות. מה הטענה של הרמב״ם? תשמע, זה לא יפה, כי אם אנחנו נקבל את דבריך, אתה הרמב״ם, נצטרך להכניס לגהינם כמה רבנים חשובים, וזה לא כדאי, ממש לא יפה. מה השאלה? אז נכניס אותם לגהינם, מה קרה? נכון? אם נגיד נמצא תלמיד חכם, ראש ישיבה, הוא גנב. אז נגיד, זה לא נעים לשפוט ראש ישיבה. לא, אתה לא אומר דבר כזה. אתה אומר, הוא גנב, צריך להחזיר את הכסף. אם הוא אפיקורוס, אז הוא הולך לגיינה, מה אכפת לה? אבל כנראה שיש לרעב"ד הגדרה אחרת של מי זה אפיקורוס. אם הוא בבית המדרש, אפשר לדבר איתו, אז הוא לא אפיקורוס. למרות שהדעה שלו משובשת. כן, הרעב"ד לא מקבל שיש לקדוש ברוך הוא גוף. אבל זה דעה משובשת, זה טעות. אבל הוא חושב את זה בשם היהדות, בשם הלימוד שלו, אז הוא בסדר. לפי זה יש לנו הגדרה מאוד מעניינת. יש הבדל, למשל מה ששאלת על הקונסרבטיבים. יש מי שיאמר דעה מסוימת, הוא יאמר, אני יודע שהיהדות אומרת כך, אבל אני אומר אחרת מן היהדות. ברגע שהוא אומר את זה, הוא בחוץ. אבל מי שיאמר, אני חושב שמה שאני אומר זה גם דעת היהדות, גם אם זה דעה מוטעת, אז הוא לא אפיקורס. טוב? טוב.
כן. לפי הרמב״ם זה אבסולוטי?
כן, הרמב״ם הוא אבסולוטי בזה. אבל הרעבד לא, והרב קוק נוקד כרעבד בכל הצד. כן, בבקשה. לא. לא, לא, לא. הקונסרבטיבים, הם אומרים שהם חושבים אחרת מן היהדות האורתודוקסית. כלומר, כשאני אומר יהדות, אני מתכוון יהדות אורתודוקסית. כלומר, זה כמו שלמשל גם הנוצרים להבדיל יכולים לטעון שהם גם כן היהדות. יש כאלה שאומרים את זה, כן? יש נוצרים שאומרים, אנחנו היהדות. בסדר, אבל אתה לא היהדות של היהודים, אתה היהדות של הנוצרים. כלומר, זה כבר עניין של סמנטיקה. כן? ולמשל מצאנו למשל, ויכוח פנימי בתוך היהדות האורתודוקסית. אתה מכיר את הנושא הזה של החרדים והציונים? יש ויכוח כזה. כן. עכשיו, כל אחד חושב שהשני אומר שטויות, ושהשני אומר דברי אפיקורסות אפילו. אבל מה? אף אחד לא מוציא את השני מכלל ישראל. למה? כי אנחנו בבית המדרש. כל הזמן שזה בתוך בית המדרש, והסמכתאות הן אותן הסמכתאות, אמונות היסוד אותן האמונות, אז אפשר להתווכח מה שרוצים. אולי בגלל שלאף אחד אין כוח נגד הצד השני. אולי זה לא מקרה שאין לו כוח. כי כוח אדם לוקח גם. זה לא במקרה שאין כוח.
כן. מסוכן שהוא בפנים?
ודאי שזה מסוכן שהוא בפנים. זאת אומרת, זה הרב קוק אומר שהרבה דעות משובשות נכנסו בפנים, וזה לוקח מאות שנים כדי להשתחרר מהן. נכון. לפעמים, כן, אתה צודק. זה למשל לגבי ספינוזה. אומר הרב קוק, שספינוזה, איזה רוח הקודש שרתה על הרבנים באמסטרדם. שהם הבינו שצריך להוציא אותו מן הכלל. כי אם לא היו מוצאים אותו מן הכלל, מה היה קורה? דבריו היו נחשבים לדברי גדולי ישראל. נכון. וזה היה לוקח מאות שנים להשתחרר מן הנזק שהוא היה עושה לנו. אגב, אם אתם מתרגמים את ספינוזה לעברית, זה נשמע סגנון רבני קלאסי. ממש כך. וברוך השם, הוא כתב את זה בלטינית, וברוך השם הוא בחוץ. טוב, בבקשה. מה שהקדוש ברוך
הוא?
אם הוא, כן. במודע שזה הפך היהדות? או שזה בשם היהדות? כלומר, כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתכוון מי שברא את העולם או מי שנתן תורה לישראל? ואז זאת אומרת שהוא חושב שהוא מדבר בשם היהדות. זה השאלה. זה גבולי מאוד, כן? כלומר, כל זמן שהוא חושב שהוא מדבר... מה שאני אגיד לך דוגמה. ישו הנוצרי. דוגמה מאוד גבולית. ישו הנוצרי סבר שהוא מדבר בשם אלוהי ישראל. נגד הרבנים. אז הוא מחוץ ליהדות או בתוך היהדות? הוא עצמו היה יהודי. אבל הוא הכין את הדרך למשהו שיוצא מחוץ ליהדות. בסדר? זה קצת מורכב הסיפור שלו. לכן גם הגמרא במסכת גיטין אומרת עליו שהדין שלו לא כל כך פשוט שם ברקיע. כן.
לא בשמיים.
לא בשמיים, זה נכון. זה פסוק. מה אתה רוצה לומר? כן, זה לא כל כך פשוט. זה לא, כלומר, השאלה, האם זה לא גם בשם הארץ, באיזשהו מקום? זה, הוא גבולי, גבולי מאוד. טוב.
הרפורמים נחשבים מחוץ לבית המדרש?
האם הרפורמים הם מחוץ לבית המדרש? ודאי.
יצאנו אותם מכלל ישראל?
לא מכלל ישראל, מחוץ לבית המדרש. אפיקורוס הוא יהודי תמיד. אפיקורוס זה יהודי. השאלה היא, האם זה יהודי אפיקורס או לא? אז כל זמן שהרפורמים היו בתוך בית המדרש, הם עשו הרבה צרות, אבל הם עדיין לא היו בחוץ. הרי יש יצאו, יצאו. זה דבר עם הקראים, וכו'. טוב, בואו נמשיך. כל מה שאני אומר זה דת הראב"ד, לא דת הרמב"ם. בסדר. אפשר לחיות עם זה. שני מודפסים על אותו דף בהלכות תשובה. אז בואו נמשיך. ולכן אמרה רחב, כן, רחב הזונה ביהושע פרק ב', כי שמענו אשר הוביש השם מים סוף. הרי כי העיקר הוא קריאת ים סוף. שעל ידו קנו האמונה בשם. כן, כלומר זה מרכזי מאוד. ועוד, כי מה שהיה בשנה השם יתברך, הים ליבשה, שהוא דבר אל הפקו. בזה נראה כי הוא יתברך בידו הכל ואין חוץ ממנו. כן, זה קצת עונה גם על השאלה שלך אל הים. אל הים הוא יכול להטפיע ספינות, אבל להפוך ים ליבשה זה לא מתאים בו, מה הוא יוותר על השטח שלו? כן, טוב. וזה, כי כאשר אחד מושל על דבר אחד, הנה אין בידו הכל, רק דבר אחד פרטי. אבל כאשר הוא מושל על דבר והפקו, שהוא משנה המים ליבשה, הרי ברשותו הים, כיוון שמשל עליו, ובידו היבשה, כיוון שעשה הים יבשה. והרי אין בידו דבר אחד פרטי. זה גם בדברי יונה הנביא, כן? שאלו את יונה, מאיזה המעטה? אומר, עברי אנוכי, ואת אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. נכון? ככה אמר יונה. וההפכים, במה שהם הפכים, אין להם שייכות זה אל זה כלל, שתאמר שהוא מושל על עניין אחד. רק נראה שהכל ברשותו ואין חוץ ממנו. ולפיכך הוא יתברך בלבד, מושל על ההפכים שהם בעולם. אגב, מזה ההלכה שקוראים את שמה בשוכבך ובקומך. זאת אומרת, במעבר מן הלילה אל היום, ומן היום אל הלילה. כדי לחבר מידת יום ומידת לילה, שלא נאמר שיש אל ללילה ואל ליום. לכן ברכת יוצר המאורות זה יוצר אור ובורא חושך. כהקדמה לקריאת שמה, נכון?
כן. שיטת ההפכים
ראינו
את זה כבר
בברד? שיטת ההפכים ראינו את זה גם בברד. נכון. פה, שזה ביסוד כולל, כן? שהים זה יסוד, מארבע יסודות. ומכל שכן, כאשר נחבר שני הדברים יחד, כמו שהיה השינוי הזה, הים ליבשה, שהים אינו דבר פרטי, כמו שדיבר למעלה, שמורה זה כי הכל ברשותו, במה שהיה המופת הזה שהוא כללי. והיה מהפך הים מלפך שלו, ודבר זה יתבהר בסמוך עוד. כן. היום אנחנו יודעים שהמים הם לא יסוד, זה נכון. אבל המהר"ל חשב שהמים זה כן יסוד. אז בכלל לא משנה, אנחנו מדברים, מה הייתה המטרה בכלל של הניסים עבור התודעה של הקדמונים? התודעה של הקדמונים הייתה שהים זה יסוד. ברור. הם לא שאלו בכלל האם יש לקדוש ברוך הוא שליטה בגלקסיות, כי זה בכלל לא ידוע לגלקסיות.
אם...
מה? לא, בסוף מה שבא אלינו זה מעמד הר סיני. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו כן ירשנו משהו מקריאת ים סוף, אבל זה מתחיל להיות קצת שחוק. נצטרך עכשיו ניסים חדשים. זאת אומרת, יבוא יום שנצטרך לברר שהקדוש ברוך הוא יש לו שליטה על הגלקסיה. כן? ואז זה כשיבואו אלינו כל מיני יצורים ירוקים עם אנטנות, וינסו להשתלט על כדורנו, אז אלוהי כדורנו יראה גם את שליטתו על כל הגלקסיות כולה. כן. אז יהיה לנו משהו, נוכל לעשות מזה סרט חבל על הזמן. כן. פעם היה אודיסאה 2001, נו, 2001, באמת. חשבו פעם שמחשב זה חדר שלם. טוב. ודבר זה יתבהר בסמוך עוד. כן, זה הרב יואל שוורץ שליטה, זה שהקים את הנחל החרדי, פעם אמר, זה דבר מעניין, שהמחשב הדיגיטלי הומצא יחד עם הקמת מדינת ישראל. כלומר, יש פיתוח טכנולוגי אדיר שמשנה את פני האנושות, והוא סימולטני לגאולת ישראל. כנראה שיש לזה משמעות. ולפיכך אמרה רחב, כי שמענו אשר שלא לדבר על זה שממציא הפייסבוק. זה שלא משאיר טיפים. טוב, ולפיכך אמרה רחב, כי שמענו אשר הוביש השם מים סוף. זה גומר. זכרה המופת הזה, היא לא דיברה לא על המן ולא על פתיחת הארץ לקורח וכל והסלב, כל זה היא לא דיברה. זכה המופת הזה, כי זה בעצמו מורה, כי בידו הכל ואין חוץ ממנו. ומאחר שבידו הכל, אין זולתו כמו שדבר. אז זה קודם כל לגבי ייחודיותו של נס קריאת ים סוף, שהוא נס המורה על שליטה כוללת, וזאת המשמעות, לפי דברי המהר"ל, של המילים וימינו בשם. מה הם האמינו? לא במציאות השם, אלא בשליטה. כן, נקודה חשובה. בכלל, במילים מודרניות היינו אומרים שהאמונה בשם פירושה להאמין לשם. אתה מאמין לו? כשהוא אומר כך וכך, זה איתך. להאמין לשם. אבל עצם קיומו על זה, הקדמונים בכלל לא ראו צורך לדבר, כי האתאיזם עוד לא נולד במקדם. שמתם לב לזה, נכון? שאין אתאיזם בתקופת התנ"ך. שמת לב לזה שאין אתאיזם בתקופת התנ"ך? כן או לא? שמת לב? כן. השאלה היא למה אין אתאיזם בתקופת התנ"ך? כי זה היה בלתי אפשרי להיות אתאיסט בתקופת התנ"ך. כשיש גילוי שכינה, אתה לא יכול להיות אתאיסט. הלאה. ושלושה פעמים נאמר ויאמינו. לא בדיוק, אבל מוזכר את האמונה. כן. גילוי
שכינה הייתה בבניית
המשכן. לא מדויק.
איך כתוב שהשכינה הייתה שבר
לקיים? נכון, זהו. לכן... זה לא מדויק שלא הייתה השראת שכינה. הייתה השראת שכינה ברקיעים סמוכים. כן? זאת אומרת, כתוב הרי שמימי אדם הראשון שכינה הייתה בארץ. והוא חטא, סילק אותה לרקיע האחד. בא דור אנוש, רקיע שני. דור המבול, רקיע שלישי. וכו' וכו'. בא אברהם, ואז עד שעלתה שכינה לרקיע שביעי. בא אברהם, מה? ריחוק, נוסטלגיה. מה שנקרא, אוכל לקרוא בשם השם. זה נולדה הדת, כלומר עבודה זרה. ואחר כך בא אברהם, הוריד ברקיע אחד, יצחק עוד רקיע, יעקב, וכו' וכו', עד שבא משה והורידה לארץ. זאת אומרת, הייתה אבידנטיות של העולם האלוהי. והאבידנטיות הזאת הולידה את המיתולוגיה. המיתולוגיה זה שאנשים דיברו על מה שהם ראו בעצם. כן? כל הסיפורים שלהם על האלים, זה מה שהם ראו. כן. אתה שואל מה זה אבידנטי? אתה יודע מה זה אבידנטי. יש פה כאלה שלא יודעים, אבל אתה יודע. אבידנטי הכוונה מובן מעצמו. מובן מאלה. בסדר? וכמו שלמשל, עכשיו זה אבידנטי שזה יום ולא לילה. ושלושה פעמים נאמר ויאמינו. אם נדייק, אין הכוונה בדיוק לויאמינו, אלא הוזכרה האמונה. אגב, זאת הזדמנות להזכיר לאנשי האינטרנט שטרם טיפלתם בנושא המסך, שעדיין איננו פועל. אבל אולי אין מה לעשות, אולי זה מקולקל. טוב, ושלושה פעמים נאמר, ויאמין. פעם ראשונה, כאשר בא משה לגאול אותם, נאמר, ויאמן העם כי פקד השם את עמו וכי ראה את עוניים. ובקריאת ים סוף נאמר, וימינו בשם ומשה עבדו. ואצל הר סיני נאמר, הנה אנוכי בא אליך בעב והענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אמנם כתוב כאן למען ישמע, אבל בפסוק כתוב בעבור. אז מה נעדיף? את הפסוק או את המודפס? יכולה היה צריך להגיד המודפס, כי המודפס יותר, אבל בכל זאת, הפסוק. מה? גם פסוקים על מודפסים. טוב. הרי שלוש אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. ודע כי שלוש אמונות הן יסוד הדת, וכאשר חזו שלום תיפול אחת מהן, תיפול הדת בכללה. זה, פה המהר"ל נכנס לסוגיה מאוד, שעשתה הרבה רעש בזמנו. היום היא ממש לא נראית רלוונטית, אבל בימי המהר"ל ובדורות שלפניו, זה העסיק מאוד את המוחות של הרבנים. וזה, מה הם עיקרי הדת? כן? מעניין, מי הראשון שהתחיל לעשות רשימה של עיקרי הדת? רבנו סעדיה גאון, אבל מי שעשה את זה בצורה שיטתית זה הרמב״ם. אבל כבר באמונות ודעות יש איזו רשימה כזאת. גם בכוזרי יש קצת שמה במאמר ראשון פסקה י' א', שאומר אני מאמין ב', אז שמה יש רשימה של מה הוא מאמין בו. והאמת היא שהמשנה בפרק חלק כבר אמרה שלושה שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים והאפיקורוס ואין תחיית אמיתי מן התורה, שלושת אלה. אז אפשר לומר שיש גם כן איזה מין הגדרה, אם כי במשנה זה לא בתור הצהרה של מהם העיקרי האמונה, אלא מי יוצא מן הכלל. אבל מעניין מאוד שבאמת עד הרמב״ם, ממשה רבנו עד הרמב״ם, לא היה מי שטרח לעשות משהו מסודר. זה קצת מוזר, בכל זאת היהדות זה דבר רציני, משהו שפועל הרבה בעולם, ואף אחד לא חשב שהוא צריך להגיד, הנה בזה היהדות מאמינה. אפילו פילוסוף כמו פילון האלכסנדרוני, שהיה בזמן התנאים, כתב המון ספרים ביוונית על היהדות, אין לו ספר שאומר מהם יסודות היהדות. יש לו מאמר על עשרת הדיברות, אבל גם זה שם, זה יותר מתוך הטקסט המקראי, לא הצהרה עקרונית. ואני שואל את השאלה, מה קרה שבימי הרמב״ם, פתאום הרמב״ם יום אחד התעורר, זה בכל זאת משהו כמו 2500 שנה אחרי מעמד הר סיני, אומר הרמב״ם, אגב אני רוצה להגיד לך מהם יסודות היהדות. זה קצת מוזר, לא? אומר על זה הרב הנזיר זצ"ל, מי שנגנזה נשמת היהדות סודרה משנתה. כלומר, ברגע שמשהו הפסיק להיות חי, אז אתה צריך לכתוב. כן? למשל, אדם צריך לשאול, אתה שואל, למשל, מה זה אדם? אם הגעת למצב שצריך לשאול מה זה אדם, זה סימן שיש איזה בעיה. אתה כבר לא יודע כוח להבחין בין אדם לבהמה ואין כאלה. אבל כל זמן ש... למשל, תשימו לב בחוק, בחוקי מדינת ישראל למשל, אין הגדרה לאדם. כן? יש חוקים. אדם שיעשה כך וכך, אבל לא כתוב מה זה אדם. יש דברים שהם ראשונים. אבל ברגע שיתחיל איזשהו ספק מסיבה כלשהי, צריך להגדיר. אז זאת דבר, היהדות עד ימי הרמב״ם הייתה חיה. אז לא ידלבלו, ידעו, יהדות זה כך, מה שבכל זה יהדות זה כך. ברגע שהדברים התייבשו, יש צורך בהגדרה. ואז התחילו ויכוחים. מה הם העיקרים, וכמה העיקרים, ומה עקרוני ומה ענף, וכדומה. מה מוציא אדם מן הכלל, מה לא מוציא אותו מן הכלל. אז הרמב״ם אמר 13 עיקרים. רבי חיזאי קרסקס אמר מה, 13 השתגעת? איך אפשר? איך אפשר לזכור 13 עיקרים? זה יותר מדי. אני יכול, אפילו רשימת מקולת, אני לא יכול, 13 דברים? קשה לי. אתה רוצה 13 עיקרי אמונה? בוא נצמצם את זה. אז רבינו חיזאי קרסקס הפך את הכל מ-13 ל-6. אומר רבי יוסף אלבו, תלמידו של רבי חיזאי קרסקס, 6 זה הרבה. זה באמת לא מספיק קומפקטי. בוא נצמצם את זה ל-3. כן? והם מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש. זה כבר יותר... אבל גם 3. אתה יכול לזכור 3 דברים בבת אחת? זה מושך אותך לכל הכיוונים. מה?
שכר ועונש זה
חייב את ראשון. טוב, הוא לא אמר ככה, הוא אמר את זה 3. עכשיו, באותו זמן היה באלג'יר, חכם עם היורקה שהגיע לאלג'יר, הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח. דורן. אז הוא כתב, מה שלושה? מה? 3 עיקרים? איך אפשר 3? מספיק אחד. אז הוא אמר, תורה מן השמיים. תורה מן השמיים. בסדר. ורבינו יצחק הרבנאל גם כן התחיל לעשות על זה פלפולים, האם ככה, האם ככה, אולי מציאות השם. בקיצור, פעם זה נחשב לי מאוד חשוב. בא הארי, רבינו יצחק לורי אשכנזי, הוא אומר, אין דבר כזה עיקרים. כל התורה כולה זה עיקרים, גמרנו. ולכן הוא התנגד לאמירת השיר יגדל אלוהים חי, שיש בו סיכום של 13 עיקרים, היה אומר הארי, אל תחפוץ לאומרו. ולכן באמת בימינו במרחק היסטורי מסוים, אפשר לומר שבעצם זה גם כן לא כל כך נראה חשוב, והאמת היא שלמרבה ההפתעה, הרמב״ם בעצמו אומר משהו כזה. אותו רמב״ם שכתב 13 עיקרים, כותב גם שאין הבדל מבחינת האלוהיות בין פסוק שמה ישראל או אנוכי השם אלוהיך לבין ותמנע את הפלגש לאליפז. הכל אותו דבר, הוא אחות לא תמנע. הכל אותו דבר. אז זאת אומרת, בסופו של דבר, החלוקות האלה לא נראות כל כך עקרוניות, אף על פי כן הן עוזרות לנו לסדר את המחשבות, לכן אנחנו לומדים את הדברים האלה. ספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, בכל זאת ספר חשוב ביותר. גם פה המהר"ל נכנס לסוגיה הזאת. כי כל התורה כולה זה חשוב. כלומר, למה אתה החלטת שמציאות השם זה חשוב והנחת תפילין זה לא חשוב? זה הכל חשוב. מי שיאמר, אין יותר תפילין בתורה. הוא מאמין בשם, אבל הוא אומר, אין יותר תפילין. הוא אפיקורוס. זה גם. יש נטייה כזאת גם בחבקוק ועמידה המהלכה. כן. שנאמר בצדיק במונתו יחיה. אבל שמה לא מדובר, זה אמר על הסביר את זה, אני חושב, בספר תפארת ישראל, שמה שלא מדובר על העיקרים בכלל. אלא מדובר שמה במהו התמצית של ההתנהגות. ההתנהגות, מה צריך לעשות? הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. מה? נכון. מי ישכון בעוליך, מי יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך. כן. אותו דבר, נכון. הצורך בניסוח של תורה שבעל פה, והפרדתה מן התורה שבכתב, וגם הניסוח של תורת הסוד אצל רשב"י, כל זה בא בעקבות הידרדרות. אני אגיד לך יותר מזה, גם התורה שבכתב. התורה שבכתב היא נכתבה בדיעבד. אצל האבות לא הייתה תורה שבכתב, הם קיימו כל התורה כולה. זאת אומרת, הצורך להעלות על הכתב, זה בא בעקבות איזושהי חולשה. החולשה, תגיד, היא מולדת, היא צפויה, ולכן התורה ניתנת. בסדר. אבל צריך לדעת שזה בא, כל דבר בא על רקע של הזדקקות. כמו שגם אנחנו רוצים לגבי לימוד תורה בכלל, שלימוד תורה תמיד בא בעקבות שאלה. כנגד ארבעה הבנים דיברה תורה, חכם, מה הוא אומר? יש לו שאלה. רשע, מה הוא אומר? יש לו שאלה. תם, מה הוא אומר? יש לו שאלה. ושלא יודע לשאול, צריך ללמד אותו לשאול. זאת אומרת, בלי שאלה, לא תהיה תורה. בבקשה.
ומה עם עשרת הדיברות? והכתב חרות על הלוחות, אז כן, נתנו פה עשרת הדיברות על בלוקים, על שתי בלוקים.
אז מה הבעיה? כן, גם זה בעקבות חולשה. מה הבעיה? לא אמרתי שאין חשיבות להתחשב בחולשות, כי הרי מאחר והאדם הוא יצור חלש בהגדרה, ולכן בהגדרה הוא צריך תורה. נכון, כתוב מפורש, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ואם העם לא היה מפחד מהפלישתים, היה נכנס ישר לארץ. ומה עם מעמד הר סיני? רגע, אתה מתעלם מהפסוק שהבאתי. זה לא יעזור לך. הפסוק ימשיך להיות קיים גם אם אתה תתעלם ממנו. והפסוק אומר שהעם עבר דרך המדבר בגלל הפלישתים. ואם לא מפחד מהפלישתים? מה? מקבל בארבע. אולי בכלל לא היה מקבל תורה? הרי האבות קיימו את כל התורה בלי לקבל. כלומר, גם מתן התורה וקבלת התורה זה גרסה בדיעבד. של משהו שביסודו צריך להיות נשמתי, הערה נשמתית של העם. אלא מה? כיוון שהעם זה לא האבות, אז יש אצל העם בהגדרה חולשה מולדת, שמצריכה שבהוציאך את העם עם מצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה וכו'. מובן? אבל זה ברור שברגע שאתה צריך להסביר לי מי אני, סימן שזה בעיה. למשל, אם כדי לדעת את השם שלי אני צריך להסתכל בתעודת הזהות שלי, אז זה קצת בעיה. סימן שאיבדתי את הזהות. מובן? מה?
להפסיק להגיד יגדל אלוהים
חי? האם להפסיק לומר יגדל אלוהים חי? אף על פי שהאריזל אמר מה שאמר, אין קהילה בישראל שלא אומרת. באיזה סוג, כלומר, לא כל דבר, כלומר, מה שקובע בסוף זה לא מה שאומר הארי, אלא זה מה שעם ישראל עושה. ואולי יש איזה שיר יפה. כן.
זה לא חושה מולדת.
יש רק בעיה, האם להגיד לקץ ימין או לקץ ימין? על זה רבי. כן, מה אתה?
זאת לא חושה מולדת. זאת חושה כי היו עבדים 210 שנה.
אבל לא ייתכן.
והיו פוליטים ללחם נגד פלישתים.
טוב, צריך לברר מתי החולשה הזאת נולדה. זה לא. זה אפשר להתבקר. יש לך אברבנאל, המערל, למה הייתה גלות מצרים? האם בגלל החטא? לא בגלל החטא. טוב, כן, מה?
שחזר בסוף אמור על העולם הבא שנהנים זה משתנתים, שתבוא שירות ולא דרך על התורה.
אפשר גם להגיד, אני אגיד לך, אני לא יודע אם זה, חזם מדברים על עולם הבא, אבל אני אגיד לך מה שאומר הגר"א בפירושו לתיקוני זוהר, שלעתיד לבוא נלמד תורה הלכה למשה מסיני. כל הספריות, הכל בגניזה. לא יעשו מזה מוזיאון, ויבקרו, יגידו אתם רואים, יש פה ספרים ילדים, אתם יודעים, פעם היו לומדים תורה בספרים, באמת, כן, יש פה אפילו ספר תורה. מה באמת, ככה היו לומדים תורה? היום אנחנו לומדים מזיו השכינה, יש יום. טוב, אבל לא לגעת בספרים, ילדים. טוב, הרי ודע, אז אומר לנו אמר, כי שלוש אמונות הם יסוד הדת, וכאשר חז ושלום תיפול אחת מהם, תיפול הדת בכללה. האחת הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים במינים עזב השם את הארץ, שאם כן למה נעבוד אותו אחר שאין משגיח בתחתונים מקודם מעשיהם. שימו לב שהמהר"ל התעלם לחלוטין מן האמונה שכולם שמים אותה בראשונה, שהיא מציאות השם. זה בכלל לא מעניין את המהר"ל. יש אלוהים או אין אלוהים, מה זה חשוב? אם הוא לא מתערב, מה אכפת לי שהוא קיים? זה כאילו לא קיים. אבל זה לא משמעותי. מה אתה רוצה להגיד? שיש התחלה לפירמידה, יש גלגל ראשון שמניע את המכונה? אז מה? גם האפיקורוס חושב שיש כוח הגרביטציה. זה לא משנה כלום. לכן, המהר"ל, כשמדבר על האמונה, הוא הרבה יותר חווייתי ממשי. ההשגחה, זה מתחיל להיות מעניין. הוא משגיח, זה אני רוצה לדעת. האמונה השנית, שהכל הוא ביד השם. ואין דבר חוץ ממנו. וזהו אמונת מציאות השם יתברך. שימו לב איך הוא קורא לה, מה זה מציאות השם אצל המהר"ל? שהוא נמצא בכל. זה כמו, כן, זה שורש החסידות. כן, החסידים הסתמכו על המהר"ל בדברים האלה. כן, למשל, בתחילת הספר התניא, בעמוד הראשון, בעמוד השער כתוב, לקרוב אליך הדבר מאוד, והוא בדרך ארוכה וקצרה, מפי סופרים ומפי ספרים, לבאר כיצד הוא קרוב מאוד. אז מסבירים החסידי חב"ד, שבעל התניא, כשהוא כתב מפי סופרים, התכוון למגיד מבזריץ'. וכשהוא אמר מפי ספרים, הוא התכוון למהר"ל מפראג. זה אחד המקורות. עכשיו, ואין דבר חוץ ממנו. וזהו אמונת מציאות השם יתברך. כי בוודאי הכל מודים במציאות השם יתברך. כן? על דרך הפילוסופים, ראש הפירמידה. רק שלא יאמר שאינו הכל, חז ושלום, יוכל לצאת מרשותו. לכך אמונת מציאות השם יתברך שהוא הכל. ודבר חוץ ממנו יתברך. האמונה השלישית, שיתדבר השם יתברך את האדם, ויתן לו תורה, וזה אמונת תורה מן השמיים. וזה שלושת האמונות לפי המהר"ל, שמסודות האמונה היהודית, ולכך, כאשר בא משה לגאול אותם, וראה השם עון ים, ולא עזב אותם, נאמר, וימינו, יפקד השם את עמו, יכרה את עון ים, וזהו אמונת ההשגחה. ובקריאת ים סוף נודע להם אמיתת מציאות השם יתברך, שאין דבר יוצא ממנו יתברך, והכל הוא ברשותו ויכולתו, אחר שהיה הוא משנה הים ליבשה כמו שהתבהר, ולכך נאמר והאמינו בשם, ומתן תורה כתיב, וגם בחיי האמינו לעולם, הרי אמונה שלישית. והרי ביציאת מצרים רצה השם יתברך להקנות להם כל האמונות האמיתיות, שזהו עיקר המופתים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, כדי שיאמינו כל האמונות האמיתיות. ויראה לומר, כי על אלו שלושה האמונות, שם יסודי ושורשי הדת, וביהו, ומישהו מפקפק בדבר, מה, דבר מה, ראוי לא ההפסד, אמרו פרק ב' בעירובין, אמר רבי ירמיה בר אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהינם, אחד במדבר, אחד בים, אחד בירושלים, במדבר דפיל, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, בים דכתיב מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי, בירושלים דכתיב אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, ודן דבר רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זה גיהינם ותנור לו בירושלים זה פתחה של גיהינם, ותולקה וכי אין עוד, והאיקה הרי יש עוד, שאמר רבי מוריין, אמר רבי יהושע בן לוי ואמר אלה תנה רבה בר מרי משום דרבי יוחנן בן זכאי, שתי תמרות יש בגי בן הינום ועולה עשן מביניהם, זוהי ששנינו ציני הר הברזל כשירות וזוהי פתחה של גיהינם, בלמה היינו בירושלים. אז הוא אומר, לא, זה שני אלה שבגי בן הינום, זה נקרא ירושלים. עד כאן. וביאור עניין זה, שזה בעצם מתאים לשלוש אמונות, כפי שנבאר בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.